היושב ראש, השאפר שליטה, כבוד אמרי דאתרא ובעלי האכסניה של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מכובדי, חביבי, הרב יהודה לייב רפאל שליטה, שגם אני יכול לומר שהקשר העמוק שיש לי באופן אישי עם המשפחה הגדולה שבנתה את היכל הספרים הזה, החל מהמקים, שגם המקום נקרא יד הרב מימון, לציין את אהבתו ואת שאיפתו הגדולה לספר שיהיה מעצב את עם ישראל היושב בציון, והמשיכו את הגשמת החזון אחר כך ביתו, חתנו, דוקטור רפאל, זיכרונו לברכה, תיבדל לחיים ארוכים, הגברת גאולה רפאל, שהשם ייתן לה בריאות ואריכות ימים, שהיא זכתה ומלווה את המוסד מהקמתו, תמשיך ותראה את אותו חזון גדול, הולך ומתגשם, גודל וגודל, מעלה מעלה, קומה לקומה, נדבך לנדבך, כאשר את הקומה המרכזית המשיך ובנה ידידינו הבלתי נשכח הגאון הרב שילה רפאל, זיכרונו צדיק לברכה, כשהשתלב עם החזון אמר לי, אני נולדתי לא רק בין כותלי הבית של בית אבא ואמא, בית הסבא, אלא הכתלים הם היו ספרים. אני נולדתי בין כותלי ספרים. את החיבה ואת האהבה הגדולה, ואת ראיית הספר כמעצב את עם ישראל, כמעצב את חייו, כאשר רב שילה שם דגש על אותו נדבך של הספר התורני בהרחבת ספרי ראשונים וקדמונים, כשהנדבך הזה הפך להיות לחלק מעמוד התורה, מעמודי התורה, בהיכלי התורה, בבתי כנסיות ובכל בתי ישראל, וממשיכים את החזון הגדול. מכובדיי וידידיי, הרב שפירא שליטה והרב אופשוביץ שליטה, שהם כל אחד בחלקו וכולם יחד עם רב יודלה, אני כך שוב החביבות הגדולה, ממשיכים לבנות את הבית לתפארה, ונברך באמת שנזכה שהמדרגה הנוספת תהיה להחזרת התורה להיכל ובהיכל בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. לפני 40 שנה, עם שחרורה ואיחודה של ירושלים עיר הקודש, נתפרסם כרוז וקריאה שעליו חתומים יותר מ-50 רבנים, דיינים, וביניהם הרבנים הראשיים, חברי הרבנות הראשית, אבות בתי דין, חברי בית דין הגדול, רבני ערים ומושבות, חברי בית דין, שהקרוז הזה אוסר את הכניסה להר הבית. והם מסבירים בקרוז מדוע הם רצו את ראו את הצורך לחדש דבר שכבר היה קיים דורות בין עם ישראל על פי הוראת כל גדולי ישראל שאסור להיכנס למתחם הר הבית. והם כותבים, אחרי שזכינו בחסדי השם יתברך שהר הקודש והמקדש חמדת ישראל נמצא ברשותנו, וכתוצאה מכך להוציא מאותם מאות שנים שהר הבית במקום מקדשנו היה מסור ביד זרים, כשלא נתנו את האפשרות להיכנס להר הבית, ועכשיו לאחר השחרור רבים מהמון בית ישראל נוהרים לחזות עין בעין את מקום הקודש והמקדש, ויש מהם שנכנסים בשטח הר הבית כתוצאה מאותה התלהבות גדולה. ונאמר, הדבר, ההתלהבות הזאת אחזה את אלה שלא ראו באותו איסור מדורי דורות, ובאותה הזהרה שהוזרנו על ידי כל גדולי וחכמי הדורות בעבר. כלומר, יותר מדובר על ציבור שלא ראה את עצמו כפוף להוראות ההלכה והתורה, אבל רצה לראות את מקום המקדש, את אותם אתרים אחרים שקדושים לעדות אחרות. ואז הם אומרים, יש מהם שנכנסים בשטח הר הבית אשר מדורי דורות אנו מוזהרים ונמנעים. כלומר, אנו מוזהרים על ידי חכמי ישראל שהזהירונו על כך, ונמנעים, אנחנו בפועל כך נוהגים, ונהגנו לא רק אנחנו אנשי קהילות ירושלים, אלא גם כל הבאים בשערי ירושלים, לדורות ולכל הדורות הקודמים, נזהרו ולא נכנסו להר הבית. למה? מחשש פן ניכשל חס ושלום באיסור חמור בפגיעה בתארת המקום הקדוש הזה. ההדגשה היא הייתה, אנחנו מוזהרים ונמנעים. כלומר, יש הוראה שבאה כפסיקה של חכמים, ויש הנהגה בפועל שאנחנו נוהגים כך, אנחנו כל קהילות ישראל, ובוודאי קהילות ירושלים, נהגו ונמנעו מלרדת את כל שטח הר הבית. ובהמשך הם ממשיכים ומסבירים, זאת ועוד, מדוע ראינו צורך לחדש את מה שכבר היינו מוזהרים מאז ומעולם? היינו צורך לחזק את המשך ההימנעות לכניסה להר הבית. ברבות הימים נעלם מאיתנו המקום המדויק של המקדש, וכל הנכנס אל שטח הר הבית עלול להיכנס מבלי יודעים אל מקום המקדש וקודש של קודשים, ואז ייקשל באיסור חמור של קראת חס ושלום. כלומר, כיוון שאין לנו את הידיעה המדויקת של המקום, לפיכך אנו חוזרים ומזהירים, ושוב הם חוזרים על מה שהוזהרנו מכבר, שבל יעין איש ואישה להיכנס לכל שטח הר הבית בלי הבדל דרך איזה שער שנכנסים בו. כלומר, אין הבחנה, מתחם הר הבית, על חומות הר הבית מכל צדדיו, מזרח, דרום, מערב וצפון, זהו התחום שפנימה לא נכנסים דרך שום שער. וכאן הם מוסיפים את הבסיס שעומד מאחורי הרצון והצורך להזהיר, והם מוסיפים, ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה בתארת מקום הקודש והמקדש, יש גם מצווה רבה של מורה המקדש ושמירתו. כלומר, הקריאה הזאת יצאה לפני 40 שנה, כשהיא משתיתה את האיסור על מה שאנחנו הוזהרנו, על מה שאנחנו מתנהגים בפועל, ועל ההלכה והמצווה של מורה מקדש. המצוות עשה של מורה מקדש. זה היה בשנת תשכ"ז. בשנת תשכ"ח, מעל בימה זו, עסק בשאלה רבה של ירושלים, הרב ז'ולטי זצ"ל. וכאן הוא מרחיב ומפרט את כל היסודות האלו שנקבעו בקרוז ובקריאה הזו. מקוצר זמן לא נוכל להיכנס לכל חלק וחלק ממרכיבי האיסור, אלא להתמקד ביסוד של לא רק מה שאנחנו מוזהרים על פי חכמים, על פי כל גדולי הפוסקים, אלא גם מה שאנחנו נוהגים ונהגנו בפועל כל השנים כולם. בשנה זו, לפני יום ירושלים, בקפה ביער, הגשימו עשרות של ראשי ישיבות בני עקיבא, ראשי ישיבות הסדר, רבנים, ראשי מכון צומת וראש מכון המקדש, כשהם בפועל עלו והגשימו את קריאתם. כך, ואז ביום ירושלים, בעצרת החגיגית השנתית של יום ירושלים בישיבת מרכז הרב, קם ראש הישיבה, הרב שפירא, ופנה אל אותם רבנים ואמר להם, חזרו בכם מן הקריאה הזו ותקבלו שכר על הפרישה כשם שקיבלתם שכר ברצונכם על הדרישה. והוא אמר את זה בנוכחות של כמה מאותם רבנים או מאותם שהיו באותו מעמד, והם שנכנסו להר הבית. אני רוצה להוסיף שבאיסרו חג, חג השבועות והשעתה, מרן הרב אלישיב שליטה, פוסק הדור, ביקש מהרב של הכותל, הרב רבינוביץ', ואמר לו, אני נוהג לעלות באיסרו חג של חג השבועות, מדין להיראות לפני הקודש, שבשבועות לא יכולתי, אני מבקש שתבוא גם לכאן, שאתה תהיה נוכח כשאני מגיע. וכשהגיע אמר לו, אני מצווה עליך בכל דרך שהיא לעשות ולפעול שלא ייכנסו להר הבית, שיעשו הכל שהקריאה הזאת שיצאה על ידי אותם רבנים אסור שתשמע, מפני שהאיסור הוא איסור חמור שאין לו היתר. רבותיי, אנחנו עומדים כאן ורואים לכאורה מאורע שהוא בלי ספק דורש הרבה הרבה בחינה ודורש עיון ושאלה על איזה בסיס הלכתי עברתם על האיסור שבפועל עם ישראל כולו נהג בו. עברתם על איסור שבפועל כל גדולי ישראל לדורותיהם הזהירו שלא להיכנס למתחם הר הבית. וכשאני מדבר לא רק הרבנים עם שחרורה של ירושלים, כשמונטיפיורי נכנס להר הבית והוא רצה לקבל את זה, רצה לעשות את זה מתוך באמת געגועים לקודש, לראות ולחזות ולהתפלל לפני השם בקרבת הקודש, והוא נכנס כשהוא עשה את זה בדרך של שידת איבה ומגדל, לאחר שהוא יצא רצו רבנים בירושלים להכריז חרם שהוא לא יוכל להצטרף לתפילות בקהילות על אותו חטא ואבון ועל גדר שהוא פרץ ופגע במה שכל קהילות ישראל נהגו ובמה שהורו החכמים לא להיכנס. רגע, עכשיו נסביר. בספר שערי ירושלים, רבותיי, הזמן, רבותיי, כדי שנדע אם אין בסיס, לכן ביקשתי לעסוק בנושא הזה, כדי שתבינו מהו הבסיס ההלכתי. ואני לא מדבר על רגשות, בבקשה. לאחר שתשמע את הדברים, אז יש מקום אולי לבית המדרש לדון בדבר. אבל נשמע וננסה לקבוע על איזה יסודות הלכתיים מושתת, מה גדר האיסור של האיסור הזה. הרב ולדנברג בציצי אליעזר חלק י' סימן א', מביא מה שמסופר, מה שמובא בספר שערי ירושלים, על כך שהגאון, שכאשר מונטיפיורי, השר מונטיפיורי, עשה נגד רצון כל היהודים אשר בירושלים, שאמרו לו אל תיכנס, ואז הם רצו גם להטיל את החרם כתוצאה מזה שהוא עבר על זה. ואז, כפי שמובא בספר לשד השמן, שמביא בשמו של רב מיכל טיקוצ'ינסקי זצ"ל, כשהוא שמע את זה מרב שמואל סלנט, שאומר המעשה היה שרב שמואל סלנט קרא למונטיפיורי להוכיח את השר על עשייתו את המשגה הגדול. בבורו אליו השר מונטיפיורי הזיל דמעות, והוא בא ואמר, אני נכנסתי שהיו שאמרו לי שיש שיטת הרעבד שהיא אומרת שלאחר שחרב המקדש בזמן הזה אין קדושה למקום המקדש, כך שמי שנכנס בו תמי מיתים הוא עובר באיסור קראת. לא. אז אומר, כך חשבתי. אבל אילו הייתי יודע שזה נגד כל החכמים והפוסקים, לא הייתי מעיד. ואז, והוא הבין שהאיסור נובע בגלל שהסולטן והישמעאלים אסרו להיכנס. ואז, אז רב שמואל סלנט, בצירופו של הגאון בעל האמרי בינה רב מאיר אורבך, מענקי וגדולי התורה, שתחרית ימיו, רבה של קליש, שאחרית ימיו הגיע לארץ ישראל, לירושלים מתוך חיבת הקודש. הם אמרם, באו ואמרו, גערו באלה שרצו לנדותו, באומרם שעשה זה עשה הצדיק בשגגה ובתמימות. כלומר, לא שהם אמרו שפעלת כהלכה, אבל שגגה היא מלפניך, ולכן לא מוטל עליך אחרת. כשרוטשילד עלה לירושלים בחנוכת בית ספר קיח ב-1914, ואז רוטשילד שוב קיבל את הרשות להיכנס להר הבית, ושוב מתוך חיבת הקודש של לב יהודי שנמצא אולי בגלות, ובכל אופן קמה לראות, והוא קיבל את האישור והרישיון, נכנס להר הבית. לאחר שהוא נכנס, רבה של יפו, מרן הרב קוק זצ"ל, הביע מחאה גדולה על כניסתו, על כניסתו למקום המקדש. ואני אקריא לכם מה שהרב אמר. כך, הרב מתח ביקורת חריפה על כניסת הנדיב הידוע להר הבית, ועל הפגימה בקדושת בית בחירתנו, ואומר הרב כך: פגימה אחת בקדושת מקום בית חיינו עולה לנו על כל מיליונים של יישובים מעשיים. בונה היישוב הנדיב, כן, הברון, הוא אומר בוודאי שלא הפסיד הברון בכל זאת את ערכו הגדול בתור מייסד היישוב, ובשוגג או בדרך שהכל בשגגה בא המעשה לידו, והשם הטוב יכפר עליו. כשרצו, וזה היה שנה קודם, תלמידים מגימנסיה הרצליה נסו לטיול לירושלים. אז הרב פנה להנהלה ביותו ביפו, ואומר להם כך, שהטיול שיערך לתמני הגימנסיה לירושלים יוחזו איזה אמצעים שעל ידם לא יחולל כבוד הדת וכל הקדוש. למשל, חילול שבת בפרעסיה ואיסור הכניסה למקום הקדוש. אני לא אכנס פה עכשיו לאותם חלקים שקשורים לתשובתו המפורסמת במשפט כהן, שלמעשה התשובה הזאת כבר בנוסף, אני יכול לצטט את הדברים שהוא אומר בתשובה, אבל בואו נבוא ונראה. למה המגן אברהם, כשהוא מדבר בהלכה, כשמי שרואה את המקדש בחורבנו, הרי יהודה והמקדש, סימן תו קוסם א', פתאום נכנס לשאלה, מה קורה עם עניין הנכנס למקום המקדש בזמן הזה, לאחר שחרב המקדש? המגן אברהם כותב בצורה מוחלטת שחל איסור דאורייתא, והוא מכריע שלא כהראב"ד אלא כהרמב"ם, והוא מביא את האגודה והוא מביא את הבאר שבע להלכה בלי שום פקפוק. מדוע הוא טרח לכך? מדוע הוא פתאום נכנס לעסוק בנושא שהוא לכאורה הלכת דמשיחה? אבל המגן אברהם אומר, מי שרואה את המקדש בחורבנו צריך לקרוע קריאה. אבל כאן נשאלת השאלה, מאיפה הוא יראה את החורבן כדי לקרוע את הקריאה? האם הוא יכול להתקרב בקודש אל המקום? האם הוא רואה את זה מהר הזיתים? האם הוא רואה את זה מאחד מגגות ירושלים? מאיפה הוא רואה את זה? הביא למגן אברהם שבמפגש של האדם עם, של אדם ישראל עם מקום המקדש החרב, קיים חשש גדול שהוא ייקשל, כולנו תמאי מתים, והוא ייקשל באיסור קראת. לכן כתב את זה. המשנה ברורה, שם בסימן תפקוף, סמך א', מביא את המגן אברהם בלא חולק, ומוסיף ומפנה אותנו לקוטי הלכות שלו למסכת זבחים, ושם בזבח תודה מביא, ואת בהרחבה, זה לא רק המגן אברהם, זה לא רק האגודה, זה הסמג, וזה ספר היראים, וזה המעריל, והוא מונה בגדולתו ובקיותו את כל אלה שאמרו את האיסור. זה דבר ברור. אם כן, נשאלת השאלה, האם בגלל זה נמנעו? מפני שאנחנו לא יודעים איפה, ויש חשש שמה ייכנסו. להלכה, סיבת האיסור, כפי שאמרנו, והאיסור נאמר גם למי שיודע בוודאות, מי שיודע בוודאות את, שהמקום הזה הוא איננו מקום המקדש, והוא גם לא מקום מחנה לוויה, שהוא הר הבית, ששם יש איסור כניסה לתמאים מתים, סליחה, לתמאים בתומאה יוצאת מגופות ומתזב בזבה ובעל קרי, שגם שם יש את האיסור, וגם זה חל בתוך האיסור של מורה המקדש, ושמורה המקדש איננו מצטמצם רק באיסור של, לנהוג בכבוד במקום. מורה המקדש גם כולל בתוכה את המורה שלו להביא לידי מפגש בין התומעה לבין הקודש, בכל מקום שזה ישנו. ובכן, גדר האיסור הוא, מקוצר זמן אני חייב כבר להתמקד ולפחות את הנקודה הזו, גדר האיסור הוא כפי שמובא בשולחן ערוך, זה הגדר הראשון, כפי שמובא בשולחן ערוך, יורה דעה הלכות נדרים סימן ריש י' ד' סעיף ב', פוסק השולחן ערוך, קבלת רבים חלה עליהם ועל זרעם. אם רבים קיבלו על עצמם הנהגה שמטרתה היא לעשות גדר וסייג לתורה, ולכן הם נהגו להימנע מלעשות מעשה כדי, על ידי זה, זה חיזוק לתורה או סייג כדי לא לעבור על דברי התורה, סייג וגדר, במקרה כזה הקבלה הזאת מחייבת גם אותם וגם את זרעם. כלומר, ומוסיף, המקור של זה זה הריבש, והריבש מביא מה המקור שלי להלכה הזאת? המקור הוא גמרא במסכת פסחים. היה מקום, יישוב שקוראים לו בישן, והיישוב הזה, בישן, הוא היה ליד צור וצידון. הם נהגו, התנהגו בפועל שלא הלכו ליום השוק בצור לצידון כדי שהשבת לא תתחלל. אז ביום שישי הם לא הלכו ליום השוק, לשוק בצור וצידון, כדי שאם הם יהיו טרודים במסחרם השבת תיפגע. באו בניהם ובאו לרב יוחנן, גדול המוראי ארץ ישראל, ושאלו אותו, אבותינו יכלו להרשות עצמם הנהגה כדי לסייג שהשבת תישמר. הם היו עשירים, יכלו לוותר על זה. אבל אנחנו לא נוכל לוותר על הדבר הזה. מה אנחנו נעשה? אמר להם רב יוחנן, כבר קיבלו אבותיכם עליהם, וזה גם מחייב אתכם. כלומר, אומר הריבש, אני רואה מכאן, שהנהגה של רבים, הנהגה של רבים, במטרה להיזהר שמצוות התורה לא ייפגעו ולא יישמרו בתוכם, ההנהגה, עצם ההנהגה, הופכת לחיוב גם כלפי הצאצאים עליהם. ומוסיף השולחן ערוך ואומר, ואפילו אם לא הסכימו בהסכמה, אלא רק עצם הנהגת הקהל. שוב, מקוצר זמן, עוד כמה... בכל אופן, מהו כוח הקהל שמכוחו זה מחייב, הנהגת קהל זה מחייב גם את זרעם אחריהם, והם אינם יכולים לעבור על זה. יש הלכה נוספת, שוב בשולחן ערוך יורה דעה, שההלכה הזו מדברת אומר השולחן ערוך שהקבלה הזו זה שבועת שווא. אם אתה רוצה להוציא את עצמך מהנהגת הקהל או מתקנתו, זו שבועת שווא. ואומר הגאון, הרי זה כמו מי שבא לבטל את המצווה. איזה מצווה? מי ציווה? התרומת הדשן מביא שגם במקרה שזה נקרא כמו שמי שנשבע שלא ישב בסוכה או שלא אוכל מצה. מה ההשוואה? מי שנשבע כנגד מצווה הוא נשבע כנגד מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. מי שנשבע כנגד מצוות דרבנן הוא נשבע מה שחכמים הסמיכו אותו. אבל מי שנשבע מה שקהל קובע, ממתי יש לקהל תוקף וסמכות לקבוע את ההנהגה על היחיד? הקהל הוא מקור סמכות. אומר הרשב"א בתשובותיו שהקהל בשתי תשובות אומר, ואני רק אקריא, אין כל אדם רשאי לפתור עצמו מתקנות הקהל, לפי שהיחידים משועבדים הם לציבור, כמו שהקהילות משועבדות לבית דין הגדול או לנשיא. השיעבוד של בית דין הגדול, הקדוש ברוך הוא נתן להם את ההסמכה. השיעבוד לדבר השם, דבר השם עלינו. בא הרשב"א ומשווה את כוח הקהל, את כוח הציבור, בהנהגתו, באיזה הנהגה שישנה, כמו כוח בית דין. נשאלת השאלה, מה זה? מה זה נקרא כוח בית דין? בית דין, הקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח. התורה, אבל הקהל, איזה כוח הוא, איזה סמכות יש לקהל? אומר לנו החתם סופר, אם אתה עושה תקנת קהל שעניינה לשמור על סייג וגדר כדי שמצוות התורה ישמרו, אם התקנה הזאת נועדה כדי שהמקדש לא יתחלל על ידי כל יהודי באשר הוא, או שמקום הר הבית לא יקבל, ייפגש עם טומאה על ידי איש או אישה או כל מישהו אחר, אם הקהל קבע ככה על פי הוראה ותקנת החכמים, והוא ככה נוהג בפועל, אומר החתם סופר, כולנו מצווים לעשות סייגים שהמצווה תישמר. כולנו עריבים זה לזה. אבל, אומר החתם סופר בתשובותיו, בית דין שלוחי דה כלל ישראל הם. כלומר, מה שבית דין כופה על המצוות, או מתקן תקנות או גזירות, זה נובע מהכוח שיש להם לעשות סייג וגדר לתורה. אם כן, היסוד הזה, אותו הדבר, הריבש, אותו ריבש שאמרנו, אומר שתקנת קהל, הכוח שלה אפילו יותר מן החכמים. למה? משגם החכמים מקווים ושואבים את כוחם, את האחריות, כמבצעים את הדברים על ידי זה. אם כן, אנחנו למעשה כאן רואים שדבר שקהל נהג בו, זה הפך להיות גורם מחייב. והקהל נהג בו כדי ליצור סייג וגדר. א', שמי שלא יודע עלול להיכשל. מי שאיננו שומר מצוות ולא אכפת לו מזה, הוא בוודאי עלול להיכשל. ואם אנחנו ניתן פרצה לרבים, הסיבה היא אפילו אם אתה יודע איפה המקום המותר והאסור. אבל זה גדר, זה גדר כדי שאינם שאינם יודעים, או אלה שאינם מסוגלים, או שלא לא ירצו בזה, אנחנו יוצרים את הגדר, והגדר זאת הלכה גמורה בשולחן ערוך. וברגע שההלכה הזאת קיימת, אף אחד, שום אחד לא יכול להפר. ברגע שכל קהל ישראל בכל העולם כולו, אם לא רק מששת הימים והאילך, ובואו נאמר גם ככה, מששת הימים יהודי זהיר במצוות לא נכנס להר הבית. בפועל קהל עדת ישראל לא נכנסו. ההנהגה הזאת למה? כדי ליצור סייג וגדר שהמקדש לא ייפגע, שהמקדש לא ייפגע עם תומעת מתים או תומעה יוצאת מגופו. לאחר שנוצר החומה הזאת, למי יש כוח להפר אותה? מי יכול לעשות בשעה שזה מדובר על כל כלל ישראל? וזו היא הלכה ברורה. ואם כל, שאם אתה רואה את תשובותיהם, אתה רואה את תשובותיהם, נגיד, של אלה, מאותם רבנים שבאו ואמרו, אמרו, היום אנחנו כבר כן יודעים. אני צמוד אליהם, ברגע שהם יסיימו, אני אסיים. ברגע ש... הלו, אומר, אפילו אם אתה כן יודע, הלו, הסייג והגדר, הוא נועד לומר שכדי שחלילה לא ייקשלו אחרים בזה. וזה תקנת חכמים, וזה הנהגת כלל ישראל. ברגע שזו תקנה והנהגה, אין מי שיכול להפר את התקנה הזאת ולבוא ולומר, אני לא שייך לקהל הזה. הוא לא יכול לבוא לצון מריתו, לחניכיו, תלמידי הישיבה, לאנשי קהילתו המורים לזמותו, והוא מראה בדוגמה חיה, אני, אין לי את הגדר הזה, אין לי, אני פורץ. לא מעניין אותי מה שמורינו הם ברבם פגעו. מרן הרב, הצטטתי קצת מהדברים שלו, שהוא נחרד מהעניין הזה, שמה שאז רוטשילד נכנס, כאן זה לא מדובר רק על אדם יחיד שחטא, כאן מדובר לתת קריאה, לפרוץ גדר, לפתוח את שערי הר הבית בפני חששות גמורים של, ואני לא מדבר אנחנו שנדע את הטהרה, אלא אני מדבר על אותם שלא ידעו. כמה כואב הלב היה שהיה השלט בכניסה לשער המוגרבים עוד לפני שהשער נהרס, ועמדו שם בשער, היו בשער הזה, והיה כואב הלב שיהודים רבים נכנסו שם בשביל לראות את כיפת הסלע, בשביל לראות את מסגד עומר, בשביל לראות זה כאתר תיירות, בין השאר גם איפה היה בית המקדש. הדבר הזה הוא דבר שהוא לא רק כלפי עצמכם חטאתם, שעברתם על איסורים בשולחן ערוך, אני לא מדבר על זה, אלא אתם נותנים דוגמה עוד בקריאה שילכו בדיני טהרה, דיני טהרה מסובכים כל כך. על כן, אני אומר, התחלתי פרק אחד, לא דיברתי על מורה מקדש, אבל מה שנובע מהדברים שאני אומר עכשיו, או מה שבאמת אמרו, הזכיר את זה גם הרב יולטי, כאן במעמד הזה, והזכירו כולם, כולנו מצווים במורה מקדש, וחילול מקום מקדשנו על ידי הפגשתו עם תומעה, זה דבר שלא מביא לתוספת קדושה, אלא חלילה להסתר קדושה שיפריע מאיתנו. אלה הם ההלכות, זה הדינים, ולכן אני ראיתי צורך לומר את הקריאה הזאת. ושוב, אני לא מדבר בוויכוח, אני כן יודע או לא יודע, אחרי שהשולחן ערוך פסק שאין אפשרות את הסייג וגדר לעבור, איש מאיתנו לא יכול לעבור. אני לא מבין מה הקשר. זה בידינו? בכל אופן, רבותיי, אני מבקש, אני יוצא פה בקריאה לאותם, תנו תשובות, ואי אפשר להתעלם מסעיפים גמורים בשולחן ערוך. אין דבר כזה. השולחן ערוך קבע את זה כעקרונות, ומי שיצא את זה. על כן אנחנו נמשיך ונתפלל ונהיות כמהים. בכל אופן, בבקשה, בבקשה. טוב, בסדר. תודה רבה. תודה רבה. אני אומר רבותיי, זה המקום שנועד כדי להשמיע ולעורר ולהעלות את הנקודות ההלכתיות שקשורות ביסוד גדרי איסור הכניסה להר הבית.